טוב, נתחיל. נושא שלנו היום זה יעקב בבית לבן. קדמה קצרה, אנחנו יודעים שלפני כן רבקה, סוף הפרשה הקודמת, שולחת את יעקב, כי שומעת שסב רוצה להרוג את בנה יעקב. היא אומרת לו, ברח לך אל לבן, לחרן. ואז היא אומרת, גם יש לך שם שידוך טוב. ואז היא אומרת לו, וישבת עמו ימים אחדים. תזכרו את זה, ימים אחדים, נראה בהמשך מה בדיוק הכוונה ימים אחדים. וישבת עמו ימים אחדים, בסוף ושלחתי ולקחתיך משם. אני אשלח לך איזה רמז, ואחרי כן אתה תחזור. ואז יעקב, יצא יעקב מבאר שבע, אבל לחרן, כל הסיפור, הוא מגיע, ואז הוא פוגש את רחל, הוא מגלה שהיא קובעת משפחה, מספר לה הכל, ואז היא אומרת לאמא, ואז הפסוקים הבאים זה מה שנקרא עכשיו. אנחנו מקום מספר 1, פסוק כ"ט. ויך ישמוע לבן את שם יעקב בן אחותו, וירוץ לקראתו, ויחבק לו, וינשק לו, ויביאהו אל ביתו, ויספר ללבן את כל הדברים האלה. ויאמר לו לבן, אך עצמי ובשרי אתה, וישב עמו חודש ימים. ויאמר לבן ליעקב, אחי אחי אתה ואהבתני חינם, אגידה לי מה משכורתך. ולבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. ויאב יעקב את רחל, ויאמר אהבותך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. ויאמר לבן, טוב תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר, שבה עמדי. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. נתחיל פסוק פסוק. פסוק הראשון, ויחשמוע לבן את שם יעקב בן אחותו, וירוץ לקראתו, ויחבק לו, וינשק לו, ויביאו אל ביתו, ויספר לבן את כל הדברים האלה. לכאורה מה הפשט? שומע לבן שיעקב מגיע, למה הוא רצה אליו? פשט! הכנסת אורחים! משפחה! תחשבו, אז לא היה פלאפונים, לא ידעו מה קורה, פתאום מגיע מארץ ישראל שליח מיוחד. הוא הולך להיות חתן, אומרת, תראה שבהמשך ידעו שכנראה הוא התחתן איתם. איזה שמחה, אחיין שלו, אחיין שלו, כן? מחבק אותו, מנשק אותו. לכאורה זה. בא רשי, אומר דבר הפוך לגמרי. אומר רשי, מקום מספר 2 וירוץ לקראתו. כסבור ממון וטעון. יש לו ממון. שערי עבד הבית אליעזר. הגיע מספר שנים קודם, בא לכאן 10 גמלים טעונים. 10 גמלים, כסף, זהב. אם אליעזר בא, אז קל וחומר שיעקב, שהוא משפחה עצמה, בטח הגיע מלא כסף וזהב. ואז, ויחבק. כשלא ראה ממו, הוא לא רואה לו גמלים ולא זהב ולא כלום, אמר שמה זהובי מביא ואינם בחיקו. מחבק אותו. אולי פה ממשש, אולי פה איזה משהו הכל. וינשק לו, אמר, שמא מרגליות הביא ואין בפיו. מה גרם לרשי, רשי זה מדרש חז"ל, להוציא מפשט הכתוב, חיבק ונשק קרוב משפחה? תשובה, יש כלל, כשצדיק, שידוע לצדיק, עושה מעשה שנראה לו טוב, מה המצווה עלינו לדון? קו זכות. בצדק תשפוט עמיתך. לעומת זה רשעים, כשהם עושים מעשה טוב, תיזהר. למה הם עושים? אומרת הגמרא, חסד לאומים חטאת. כל חסד שאומות העולם עושים איתך, תבדוק טוב, איזה אינטרס, איזה פה. כי אם האדם הוא טוב, אז גם מעשה רע שהוא עושה, כל עוד לא הוכח בוודאות שהוא פשט למד זכות, אבל אדם רע, ואנחנו יודעים שלבן היה רע. בהגדה הוא זכה לאפילו ממרה, ביקש לבן לעקור את הכל. חמור מאוד. יותר גרוע מבחינה מסוימת מעשיו. ויודעים שהוא היה רודף ממון, ויודעים שהוא היה שקרן, כמה פעמים הוא עבד על יעקב. עשו לא מתבייש, הוא עובד 7 שנים תמורת רחל. שנה הבאה נדבר על זה בלי נדר. 7 שנים הוא עובד, הוא מחליף לו את האישה. איזה רשעות. וגם עם מזכורת, ותחליפני כמה פעמים, 10 מונים את המזכורת, ככה משנה לו הכל. כלומר חזקה, וגם מלפני כן, בגלגול הקודם, עם אליעזר. דיברנו שבוע שעבר. איזה רשעות הבן אדם הזה. אז כנראה שהוא רץ ושמח ומחבק, זה לא בדיוק רק בגלל שהוא קרוב משפחה. כנראה היה פה אינטרסים כי הבן אדם רמאי רודף המון. כלומר, לפי רש"י בעצם זה הפשט. הבנתם מה רש"י עשה? כלומר, לפי הפשט נראה המשפחה, אבל כיוון שאנחנו מכירים את האישיות בכללותה, לכן רש"י מביא מדרש חז"ל שכל החיבוקים והנשיקות, זה לא לשמה, כנראה חיפש איזה משהו. ויספר אבל כל הדברים האלה, אומר רש"י, שלא בא אלא מתוך אונס אחיו, הוא בורח מעשיו, ושנטלו ממונו ממנו. לא נשאר לו שום דבר. אומר לו, אין לי כלום. את חפש יותר מדי, גם לא בתוך הבטן תפתח, אין שום דבר הכל, אין לי כלום. פסוק הבא. ויאמר לו לבן, אך עצמי ובשרי אתה, וישב עמו חודש ימים. אומר לבן, בסדר, אין לך כלום. אומר, אתה קרוב משפחה, תשב איתי. ישב חודש ימים. מה זה הביטוי, אך עצמי ובשרי? איפה מצאו את הביטוי הזה פעם ראשונה בתורה? אדם הראשון, אחרי שהקדוש ברוך הוא עשה לו הרדמה כללית, לקח את הצלע, הוא קם בבוקר, מתלהב ויאמר, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. שימו לב, גאון מווילנה. למה הוא אומר פה לבן, אך עצמי ובשרי? תגיד לו עצמי, תגיד לו בשרי, תגיד לי משפחה, מה זה המילים עצמי ובשרי? אומר הגאון מווילנה, יש פה רמז. אומרים חז"ל מסכת נידה, 3 שותפים יש לו לאדם. אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, אבא מביא חומרים מסוימים, אמא חומרים מסוימים. צריך להסתכל בבחינה מדעית איך זה מסתדר היום, אבל מה שחז"ל אומרים אני אגיד. חז"ל אומרים, אבא מביא חומרים שמהם עשויים העצמות והגידים, והאמא מביאים חומרים שמהם הבשר והדם, והקדוש ברוך הוא נשמה. אומר הגאון מווילנה, למה לבן אומר עצמי ובשרי? עצמי מזכיר את העצמות שמגיעות מאבא. בשרי מזכיר את הבשר שמגיע מהאימא. יעקב ולבן היו משפחה גם מצד אבא, גם מצד אימא. מצד אימא רבקה, מה הייתה בשביל לבן? אחות. כלומר, יעקב מה הוא? אחיין של לבן. מצד אימא רבקה. מצד האבא הוא גם משפחה, כי יצחק הוא הבן של אברהם. ובתואל אבא של לבן הוא הבן של נחור. כלומר, נחור ואברהם אחים, בתואל ויצחק בני דודים, ולבן ויעקב בני דודים שניים. אך עצמי ובשרי. עצמי מצד יצחק, שמגיע מאבא עצמות וגידים, בשרי מצד רבקה, רמז, ככה אומר הגאון מווילנה. יפה, אה? לא מבינה. נתקדם. וישב עמו חודש ימים. ויאמר לבן ליעקב, אחי אחי אתה ואהבתני חינם, אגיד לי מה משכורתך. אומר רש"י 2ט"ו, אחי אחי אתה לשון תמה, וכי בשביל שאחי אתה תעבדני חינם. מה זאת אומרת תעבדני חינם? אומר הרמב"ן מקום מספר 4, אחי אחי אתה ואהבתני חינם, לא סיפר הכתוב שהיה יעקב עובד אותו, לא כתוב. ויתכן, אומר הרמב"ן, כי מעת שאמר וישק את צאן לבן אחי אמו, בפסוקים הקודמים שלא קראנו, לא יצא הצאן מידו. כלומר, יעקב מגיע מארץ ישראל לחרן. המראה הראשון שהוא רואה את הרועים, לא מצליחים את האבן הגדולה, ואז בקלות, איך שהוא ראה את רחל, הצליח, ואז כתוב וישק את צאן לבן אחי אמו, הוא בעצמו קורא את רחל, ילדה קטנה, הוא ריחם עליה, עזבי, את לא תעשי את זה, אני אעשה את זה. דרך אגב, למה הבנים של לבן הולכים לראות את הצאן? לא היה לו בנים. מאז שיעקב הגיע לשם, זכה לבן גם באושר וגם בבנים. בהתחלה לא היה בנים. ולמה לא לאה? נראה בהמשך, כי לאה היא גדולה. למה לא שולח את רחל? איך שיעקב רואה את רחל, הוא מרחם עליה. אומר הרמב"ן, הוא קיבל על עצמו במשך החודש ימים לראות את צאן לבן. ככה אומר הרמב"ן. לכן וישב עמו חודש ימים, כשהוא רואה כל יום את הצאן, בא לבן ואומר, אחי, אחי, אתה ואהבתני חינם?
גם רש"י אומר את זה.
כן? איך?
גם רש"י אומר את זה בשתיים ד', וכן עשה, ואף זו לא לחינם, שהיה רואה
צאנו. נכון, גם רש"י אומר את זה, נכון? אומר השער איש מקום מספר 5, הרי גם כאן קו אופייני ליעקב. במשך חודש ימים כבר עבד לו מרצון. יעקב לא ביקש לאכול לחם חסד. כמה זה חשוב. אומרים כל יום, חלק מהמנהגים, ככה בנוסח, בקעת המזון, לא תתנני לידי מתנת בשר ודם להבאתם. לא לקבל, תמיד להיות מאלה שנותנים. נותנים, נותנים. יעקב לא רוצה חודש ימים, הוא מרגיש מה, הוא יקבל והכל לא יעשה. הוא מתנדב מעצמו לראות את הצאן. ואכן עבודתו זאת הייתה כנראה חשובה למדי, וגם משצר עין כלבן, שוודאי חישב שכר עבודה כנגד הפסד מזון ולינה, גם הוא לא יכול שלא להודות שהעבודה נעשתה כמעט בחינם. נוח היה לו לרתק את יעקב על ידי שכר, לא כי הוא דואג לו, שמא ישמט מידיו פועל כותריף. עד כדי כך. כן. וראיתי הסבר בעיה התוספות, הסבר יפה. למה הוא רוצה להביא לו כסף? שמשיך בחינם. תשובה. הרי רואה צאן, יש זאבים, לא כמו היום, כמה זאבים יש בארץ, בקושי. היו מלא זאבים, אריות, דובים. הם לא צמחונים, אוכלים כבשים והכל. אז היו הרבה מקרים שלקחו, אכלו טרפות, אכלו כבשים, טרפו. אז אם הוא יהיה שומר חינם, או יאבדו, שומר חינם פטור בגניבה ואבדה. אבל אם הוא יביא לו שכר קצת, הוא הופך אותו לשומר שכר, ואז כל הגניבות והאבדות שיש, הוא מוריד לו מה זה. כן, ככה מסביר זה. נתקדם. פסוק ט"ז, וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. אז הפרשנים אומרים יפת תואר זה כל איבר בפני עצמו, ויפת מראה זה באופן כללי. יש שאלה, לא הנושא שלנו, אבל רק בקצרה בקצרה. מה חשוב לתורה לציין שאמותינו היו יפות? כולם היו יפות. שרה, הננה ידעתי כי אישה יפת מראית. רבקה והנערה טובת מראה. רחל במפורש וגם לאה. אנחנו נראה שרוב הפירושים מסבירים הנה לאה רכות יפות. בוא נראה שנייה לפני, בוא נראה את העמק דבר הנציב. והנה לאה רכות, תרגם מונקלוס. יעין פירושו נאות, ואחי פרש רשבם, והכוונה שהיו נאות, אבל מפני רכותן לא הייתה יכולה לראות בצון, מפני שאור השמש היה מזיק להם. ואז זה מסביר למה רחל הולכת ולא למה לאה הולכת. לפי רוב הפירושים רכות יפות, עומת נראה בהמשך מה שרשי אומר. אבל יש פירוש של בן אפרים. אבן עזרא מביא פירוש של בן אפרים. לא יודע מי זה, אבל אבן עזרא אומר שבן אפרים, אחד הפרשנים, לא יודע אם הוא היה, לא ברור, הוא מביא אותו, הוא אומר, מה זה ועיני לאה רכות? ארוכות. חסר המילה א'. חסר. כלומר, ארוכות כאלה זה. כן, ככה הוא אומר, לא רכות, ארוכות, חסר א', אומר האבן עזרא עליו, ככה אתה אומר על רחל? והוא בן אפרים, הוא בעצמו חסר א', במקום בן אפרים, בן פרים, כן? אם הוא אומר ככה, הוא בן פרים ולא בן אפרים. כן, מה? כן, לא, התכוון באופן השלילי, ככה אבן אז מבין אותו והכל. קיצור, לאה גם את היפה. למה חשוב לתורה לציין את יופי אמותינו? יותר מזה, יש גמרא שאומרת, ארבע נשים יפהפיות היו בעולם. לא יפות, יפהפיות. זה קנה מידה שאף אחד לא יכול להתווכח. שרה, אביגיל, רחב, ואו ושתי או אסתר. מחלוקת בגמרא שם, כן? מסכת מגילה. מסכת מגילה. למה התורה מציינת את היופי? יש כמה תשובות. הנודע ביהודה כותב, התורה לא נגד יופי ולא נגד עושר. אבותינו היו עשירים בקנה מידה גדול, והתורה תורחת להגיד לך את זה. אמותינו היו יפות והתורה תורחת. למה? תורה לא נגד יופי, לא נגד עושר. אומר הגאון מווילנה, שקר אכן והבל היופי, אישה יראת אדוני היא תתעלל. אומר הגאון, אם יש לאדם יראת שמיים, אם אדם הוא צדיק וטהור, מצוין שיהיה לו כסף. וגם אישה, אם יש לה יראת השם, מצוין. לפעמים משתמשים בכסף לדברים נוראים. כשאדם הוא רשע, מה הוא עושה עם הכסף? או כשאישה משתמש ביופי שלה לדברים לא טובים, שליליים, זה לא טוב. אבל אף אחד לא אומר שהתורה נגד יופי ונגד עושר. שזה מובא במקומות הטובים, אישה יראת השם, היא תתעלל במה? ביופי, ככה גם מבינה מסביר. ביופי תתעלל, כי היא משתמש באופי לדברים טובים, לא לדברים שליליים. וגם אומר האורחם הקדוש, למה התורה מציינת לאבותינו היו נשים יפות? גמרא מביאה, שתלמידי חכמים, כתוב בגמרא, או ככה האורחם הקדוש אומר, שצריכים אישה נאה. כולם מחפשים אישה נאה, בוודאי. התלמידי חכמים, הדבר הזה יותר חשוב. למה? כי כתוב, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. לכן צריך שלהם אישה יפה, שבה יהיה ראש מעייניהם והכל, ולא חס ושלום. מדובר על יעקב, צדיק, נראה בהמשך. אבל גם ללמד אותנו את הדבר הזה. התורה לא נגד יופי, לא נגד עושק, זה במקום הנכון, ובמינון נכון, ולא כדי רבתנות ופרסיה, זה מצוין. בסדר? ככה זה. אז גם לאה הייתה יפה לפי רוב הפירושים, הרחל הייתה יפה תואר ויפת מראה. י"ח, ויאהב יעקב את רחל, ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. שאדם מתחתן, מי צריך להביא למי כסף? מתנות, הבעל האישה או אישה לבעל? בעל האישה. מוער ומתן. היום יש מקומות שהאישה מביאה לבעל, כן? אבל הבעל האישה. אומר יעקב ללבן, אתה רוצה שאני אעבוד אותך תמורת משכורת? לא צריך משכורת. אני מוכן שבע שנים ברחל. איך הוא הגיע לשבע? למה דווקא שבע? יש לכם רעיון? אה? ראיתי בבעלי התוספות מפרשים, עבד עברי שמוכר את עצמו. כמה שנים הוא צריך לעבוד? שש. בשנה השביעית הוא יוצא לחופשי. הוא אומר, אני רוצה גם בזמן לצאת לחופשי לעבוד. עד כדי כך היא חשובה לי שבע שנים. עכשיו, שאלנו, אמא שלו אמרה לו, וישבת עמו ימים אחדים. אז איך הוא אומר שבע שנים? אמא שלו מחכה לו. דרך אגב, אחד הדברים הכי כואבים בסיפור הזה, שמה יעקב לא זכה? לראות את מי? את אמא שלו. גם שהוא חוזר אחרי 20 שנה מחרן, כתוב שבדרך ותמת דבורה מנקת רבקה. אומר רשי, כן, אומר רשי, שגם הוא שמע באותו זמן שגם אמא שלו נפטרה. כתוב שהוא שב, הוא בא אל יצחק אביו, לא מוזכרת רבקה. אותה אמא שכתוב ורבקה אוהבת את יעקב. יעקב לא זכה לראותה. אמא אמרה לך, ישבת עמו ימים אחדים, למה אתה מעריך? נכון שלאהבה נעריך, אבל למה אתה מציע שבע שנים? תשובה, אומר רשי, וזה גם הגיוני, בוודאי שאמא שלו לא תשלח אותו לשבועיים, נכון? נכון? עד כמה תלך, רק הנסיעה לבד זה חבל הכרטיס, זה הרבה רע, זה הולך לשבועיים ויחזור. מה זה הם אחדים? ימים בתנ"ך זה לפעמים שנה. תשב הנערה איתנו ימים או עשור, שנה או 10 חודשים. או שגואלים חלק מהבתים, הכל ימים תהיה גאולתו, ימים זה שנה. אז אמא שלו אמרה לו, וישבתה עמו ימים, שנים, הכוונה שנה, אחדים. אז אמא שלו עוד עצמה התכוונה מספר שנים, היא לא אמרה לו כמה. הוא מעצמו החליט 7. ואז כתוב, ואבותך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. שואל רשי, מה זה ברחל ביתך הקטנה? אומר רשי, נקרא מקום מספר 2, פסוק י"ח, ברחל ביתך הקטנה, כל הסימנים הללו למה? לפי שיודע בו שהוא רמה, יעקב עדנה, זה היה לא תמים, היה תם, אבל ידעתו מאוד עם מי יש לו עסק. לפי שיודע בו שהוא רמאי, אמר לו אבותך ברחל, ושמה תאמר רחל אחרת מן השוק, תלמוד לומר ביתך, ושמה תאמר אחליף ללאה שמה, ואקרא שמה רחל, תלמוד לומר הקטנה, ואף על פי כן לא הועילו שערר עמהו. מפה הביטוי, ברחל ביתך הקטנה. אתה רוצה לדבר בדיוק שלא ברחל ביתך הקטנה. פסוק י"ט, ויאמר לבן, טוב תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר שבא עמדי. הרמאי הזה לא אמר לו, אני אביא לך את רחל, אמר, טוב, תיתי אותה לך, מתיתי אותה. מתי? הוא לא אמר לו, כיצד, הכל? שבא עמדי. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. ומכאן השיעור ידבר, מה זה והיו בימיו כימים אחדים באהבתו אותה. מקשה הקלט יצחק וכל הפרשנים מקשים. כשאני כל כך מחכה שהזמן ייגמר, הזמן עובר לאט או מהר? שיא לאט. בוא נחשוב בצבא. כולם מתגייסו, שמחה, אחר כך סופרים. מתי עד שמשתחררים? כמה זמן? ילדים, מפסח סופרים ספירת הגומר, נכון? מתי החופש הגדול מתחיל? הכל, הזמן עובר לאט, לאט. כשאדם, איך אומר שלמה המלך? תוחלת ממושכה, מחלה לב. כן, כשאדם מחכה כל כך, והוא לא משיג, יש לו צער. הזמן עובר לאט, לאט. תחשבו על השעה האחרונה של יום כיפורים, צום. הזמן עובר מהר או לאט? שעה האחרונה של הצום? לאט. כשאתה רוצה להשיג משהו כל כך, הזמן עובר ממש לאט. כשאתה נהנה, הזמן עובר מהר. הנה, כבר חצי שעה עברה, למה? לא מרגישים. נהנים פה ברוך השם. כשאדם שמח במשהו, הזמן עובר. חופש הגדול עובר מעט או מהר לילדים? מהר, נהנים. אז איך פה ויהי בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה? צריך להיות ויהי בעיניו כשנים, אלפי שנים, עד שהחתונה תגיע 7 שנים. כמה תירוצים. קודם כל הכתב והקבלה, תירוץ פשוט מקורי, מעניין מאוד. מקום מספר 8. כימים אחדים, בשביל אהבתו אותה, היה הזמן ארוך בעיניו כל כך, כמי שמספר ומונה ימים אחדים של 7 שנים שאורה, וקשה הדבר מאוד משך הזמן ממי שמספר ומונה רק השנים, ולכן אמר כימים ולא כשנים. הפך את הכל. כן, ספרת ימים, מרוב שאלו קשה מתי זה יגיע את הימים הוא היה סופר. כלומר, לפי הכתב הקבלה, הזמן לא עבר מהר, הזמן מעט, הוא סופר את הימים. אבל זה פירוש מקורי, זה לא... הפשט בוא נגיד ככה, הפשט רוצה להגיד שהזמן עבר מהר. אומר הקהלת יצחק, אני קוראת החיסקוני, כי הוא אומר אותו בצורה יותר פשוטה, אומר החיסקוני מקום מספר 10, ויהי בעיניו כימים אחדים, דבר מועט היה בעיניו לעבוד בשבילה 7 שנים מרוב חיבתו בה. ואילו היה לבן שואל ממנו יותר, היה יעקב עובד. כלומר, רחל כל כך שווה בעיניו, שהוא אמר לעצמו, מה זה 7 שנים בשבילה? בשביל אישה כזאת צריך לעבוד 1,000 שנים, הוא כל כך העריך אותה, שבשבילו כאילו מה בשבילה עם אחדים? מגיע לה הרבה יותר, עד 7 שנים כאילו זה עם אחדים. בסדר, הבאת את הפירוש?
בתוך הזמן שהוא עבד אותה...
מצוין, בתוך הזמן שהוא עבד אותה... מצוין, תודה רבה לרב. בתוך הזמן שהוא עבד אותה, עבד לאט. אבל בסוף, הוא אומר, העסקה משתלמת. אישה כזאת צריך 1,000 שנה לעבוד בשבילה. זה שהוא הסכים 7 שנים, זה קנה עם אחדים. דבר אחר, לאחר שעבד היו בעיניו כימים אחדים. אבל בשעת העבודה היו בעיניו כימים מרובים מתוך אהבתו אותה. כמו לכתחילה, כולם זוכים בצבא, את הקשיים, אבל אנחנו נסתכל עכשיו אחורה, כבר חלב. שיר המעלות בשוב השם את ציון, היינו ככל מבגלות צבלנו, אבל עכשיו בארץ ישראל, כמו חלום, נגמר, ברוך השם, הכל. אומר המלבים, 11, ויעבוד יעקב. יעקב לא הבין עורמת לבן, ועבד ברחל דווקא 7 שנים מלאים. ותחת שלבן אמר שאין צריך לעבוד אותו בעבור זה, היה אצל יעקב בהפך, שמרוב אהבתו אותה היה בעיניו כימים אחדים, שחשב בדעתו שעבודת 7 שנים הם רק ימים אחדים, לפי ערך יקרת רחל ששווה הרבה עוד. זה קראנו בחזקונים. אבל עכשיו הוא מוסיף עוד משהו. גם יאמר שאהבתו את רחל לא היה אהבת החשק. למה אני אוהב? כל דבר. אדם אוהב אישה. למה הוא אוהב אישה? האם מונח לו אינטרס פנימית כי מספקת לו הנאות כאלה ואחרות, או שהוא אוהב את האישיות שלה באמת? ואז ההשלכות, מי במרכז? אני או הוא. אני חושב לבים, גם יאמר שאהבתו את רחל לא היה אהבת החשק, הגוף, שהחושק יום לשנה יחשב לו, כי אני רוצה כבר להגיע, לוקח זמן, כי אהב אותה מצד כישרון מעשיה, לא מצד החשק עד שהשנים היו בעיניו כימים, ככל שאדם יותר קשור לגוף, יותר חשק, אז הזמן עובר לאט. גם בצום זה ככה. יום כיפורים, אם אתה כל כך אדם שרגיל לאכול, לאכול כולנו כאלה, הזמן עובר לאט. אבל אם אדם לא מוכן, קשה לו להיפרד מיום כיפורים. איזה מתנה קיבלנו מהקדוש ברוך הוא, יום כל כך קדוש, הוא לא מרגיש את הצום. הזמן לא עובר לו לאט. לא עובר לו לאט. הוא מתענה כל יום ביום הכיפורים. זה מדרגות גבוהות, אבל עיקרון, ועל זה אמר באהבתו אותה, כי אהבת החשק הוא אהבת עצמו, לא אהבת הדבר, אבל אהבת הטוב אוהב את הדבר הטוב, לא את עצמו. אני אסביר, ב-12 הוא מסביר את זה יותר, הוא אומר ככה, כשאני אוהב בשר, או היה פעם מערכון של הגשש, דייג אוהב דגים או לא אוהב דגים? אוהב או לא? אוהב, אז למה הוא אוכל אותה? נכון? הוא אוהב את הבורי. לא, אם הוא אוהב את הבורי, לא ידאג אותו. הוא אוהב את עצמו. טעים לו הבורי, לכן הוא אוכל. אותו דבר. בכל מערכת זוגית. אם אדם מתעסק ביצר שלו, אז גם לפני החתונה, הוא כל כך רוצה להגיע אל הגוף של האישה, הזמן יעבור לו נצח. כי הוא אוהב את עצמו יותר. אבל אם העיקר זה האישיות, העיקר זה לא החומר. יעקב אבינו היה מדרגה כל כך גבוהה. למרות שהייתה לו אישה יפה, שתיהן יפות, אבל זה לא מעניין אותו. תראו לי עוד בן אדם אחד בעולם שמחליפים לו אישה בלילה, והוא לא מזהה. הוא חי בעולמות אחרים, לא בעולמות של גוף. בגיל 84, הוא יכול להגיד, הרי הוא התחתן מאוחר, ראובן נולד בגיל 84, אם אני זוכר נכון. הוא יכול להגיד, ראובן בכורי אתה כוחי וראשית עוני. כלומר, הזרע הראשון של יעקב היה בראובן. גיל 84, מי יכול להגיד דבר כזה? מי יכול להגיד? אז יעקב רואה עכשיו את רחל, בת זוגו, שממנה עתידה אומה ישראלית להיבנות. הוא לא חושב על הגוף, הוא לא חושב על האינטרסים. אם היה חושב על האינטרסים, הזמן היה עובר לאט. אבל הוא חי בכל רגע את המגמה, את המטרה, באהבתו אותה, לא אותו. אם היה אוהב את עצמו, רוצה ליהנות מרחל, אז מה נעבר לאט? אבל הוא חי את הרוחניות בצורה, את המטרה, לכן הזמן עבר לו כימים אחדים. מובן מה שהפירוש הזה? מצוין. נסיים בדברי הרב בידרמן, דבר נפלא.
אבל בסוף של מלבין,
כן.
לא את עצמו ועל זה אמר בעבודתו אותה, שלא הייתה אהבה חוזרת?
כן, לא הייתה אהבה חוזרת אליו, אלא אליה. ועל כן היו בעיניו כימים אחדים. אומר הרב בידרמן ב-13, דבר נפלא. פרשה הזו נדרשת יפה בגודל כוחה של תפילה לשנות את הנגזר. אחת הסיבות, למה אנחנו מתפללים ולא נענים, אחת הסיבות. כל חדש ברוך הוא לא מחויב אלינו. השם יודע טוב מאוד מה טוב לנו. זה הטעם הפשוט. אבל אחת הסיבות שאנחנו לא מתפללים כמו שצריך, כי אנחנו לא באמת ודאים ובטוחים שתפילה יכולה לשנות גזירה. אם היינו בטוחים, התפילות היו אחרות לגמרי. תפילה ותפילה ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. כפשוטו. אם היינו חיים חודר הידיעה הזאת, אנחנו מתפלים הרבה יותר טוב. תפילה יכולה לשנות את הנגזר. שכתוב בגמרא, שהיו הבריות אומרים, שני בנים יש לה לרבקה, ושתי בנות יש לו ללבן, גדולה לגדול וקטנה לקטן, והיינו שבאמת הייתה לאה זיווגו של עשיו. תחשבו, עד עכשיו התחתן משפחה. אברהם עם אחיינית שלו, שרה. יצחק עם רבקה, גם משפחה. אז גם יעקב ועשיו אמורים להתחתן עם רבקה, עם לאה ורחל, זה היה ברור, ככה הבריאות דיברו, ככה פרסמו, ככה זה ידוע. והיינו שבאמת הייתה לאה זיווגו של עשיו, ולא עוד אלא שכבר ראתה איך שיעקב אבינו כבר מסכם עם אבי הלבן בתנאי מפורש, אבותך 7 שנים ברחל ביתך הקטנה. מה מרגישה לאה באותה שעה? איזה קושי, זהו, אני עבודה. עושים חתונה עכשיו, עוד כמה חודשים עשיו יבוא, גם יהיה חתונה, אני לעשיו. הרי יעקב, כל שתי נשים זה לכאורה דיעבד. נגזר עליו לכאורה, בעומק הוא יצא גם את לאה וגם את רחל, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. אבל לכאורה זה דיעבד, החליפו לו את האישה. היא מבינה שרק רחל הולכת להיות אשתו, היא הולכת לעשיו. ואם כל זה לא אמרה לאה נואש, והמשיכה להתפלל עד אשר ועיני לאה רכות מבכי ותחנונים, כמו שרש"י מסביר. רכות מרוב הדמעה והבכי. ואכן לבסוף פעלה בתפילותיה שנכנסה רוח שטות בלבן ועשה מה שעשה. לא יאומן, את השטויות שהוא עשה. ותפילתה נתמלאה בשלמות. הבנתם מה הוא אומר? שכל השגעונות של לבן עשה בזכות לאה. הוא לא התכוון ללעבוד עליו. אבל בזכות תפילה של לאה, השם ראה כמה זה בוקע רקיעים. תפילה עם דמעות, כמה היא בכתה, שנים היא בוכה. וכמו שאמרו חז"ל, אמר אבינה, קשה היא התפילה, כנראה קשה, הכוונה עוצמתית, חזקה, יש את הכוח, שביטלה את הגזרה, ולא עוד אלא שקדמתה לאה לאחותה והקימה רוב בניין, שישה שבטים, ומניין של שבטיה וגם השבטים החשובים, יהודה ולוי וכהונה, שחתה לאה. למה? תפילה. בזכות התפילה והדמעות שלה, כל התוכנית האלוקית משתנה לכאורה. לעולם ירבה האדם בתפילה. וכמו שאמרו, ארבעה דברים צריכים חיזור, כי קשה מאוד להתמיד בהם. אחד מהם זה תפילה, קשה להתפלל, זה לא קל. וכבר ראית במדרש, אמר רבי חנן, כל מישהו יודע לחשב כמה ניסוחים ניסח אבינו יעקב בבית אל, ויצוק עליה השמן וכו', יודע לחשב את מת טבריה. כלומר, שיעקב ירבה כל כך בניסוך נסחים, עד שרק היודע למנות טיפות המים שבים כנרת, יכול למנות את הנסחים. ופרשו בספרים הקדושים שנסחים אלו הם דמעות עיניו ששפך לרוב. כמה יעקב עצמו התפלל, כמה יעקב. נסיים בסיפור שמתאים לכל מה שראינו, ועיני להרקות. מלחמת יום הכיפורים, חלקכם השתתפתם. חמה אולי הקשה ביותר שעברנו בדורות האחרונים. אחד הסיפורים העצובים של המלחמה זה מספר העגונות הגדול שהיה. וזה לא היה קל להתעסק בדיני עגונות. זה לא פשוט, כי צריך כוח היתרה מאוד 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 חזק בשביל זה. והרבה רבנים פחדו להתעסק בזה. וכמובן השאלות האלה הגיעו לפתחו של הרב עובדיה זצ"ל. כן, הרב עובדיה יוסף זצ"ל. הוא לקח על עצמו לפתור, לא סוכר, כ-900 עגונות, והיה מתיר, אם זה בטנקים, ואם זה מטוסים, ואם זה גופות שרוצשו לגמרי. נכנס לאובי הקורה, והתיר את כולם, או רובם. מסופר על הרב עובדיה יוסף. גם הרב גורן, נכון, מלחמת השחרור גם, וגם... ומסופר, ככה סופר, והרב משה יוסף בנו מעיד שזה נכון, הסיפור הזה. שהצער של העגונות ושל המלחמה כל כך השפיע על הרב עובדיה, הוא בכה בכי כל כך גדול, כל הזמן ועיניו דומעות דומעות, עד שאיבד את הראייה. לא יכל לראות, לא יכל לראות. בנו מעיד שבאותה תקופה הוא אמר לו, תקריא לי מה כתוב בספרים. היה פותח, לא מקריא לו. וטיפלו בבית חולים, אני חושב, הדסה והכל, הרופאים, לא מצאו מזור. מרוב דמעות, דמעות, הראייה שלו נפגעה. נפגעה, היה קשה לו לקרוא. בצר לו הלך לקברו של מרן הבית יוסף, ובכה שם עם דמעות. אמר לו, עשה, אני מנסה להחזיר את כל הפסקים שלך, הכל, תרחם, ביקש בזכות הצדיק, מחש ברוך הוא, בזכות הצדיק, ו... שווה לו הראייה, לא לגמרי, הוא צריך אחר משקפיים כאות והכל, שווה לו הראייה, ברוך השם, ובזכות הדמעות. כמה הדמעות פועלות, כמה התפילה פועלת, ועיני לאה רכות. אז זה היופי שלה, שהיא בוכה כי היא רוצה להיות עם הצדיק, שנזכה בית השם להתפלל כמו שצריך, נסתכל על הזולת יותר מאשר על עצמנו, ובזכות המעשים האלה ועוד נוסיף לבניין הגאולה במהרה בימינו.